הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם חבר הכנסת לשעבר דדי צוקר, מי שהוא גם חבר, גם שותף לדרך, וגם מי שהרבה מאוד שנים ראיתי אותו בתור מורה דרך. שלום דדי.
הלן.
כן,
אמרת את זה בסוף.
נעזוב את הקטע המביך. הלאה. טקסטים. החדר שלך, הסלון, כל החדרים שלך בבית, ספרים, 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 ובניגוד לאלה שלי הם גם מסודרים, ויש תמות, ואתה יודע אפילו כל ספר איפה הוא נמצא.
לא כל, אבל את רובם.
את רובם אתה יודע.
יש היגיון בסידור.
כן, אני משתגע כשאתה אומר לי איזה ספר, ואתה קם והולך ומביא אותו.
כי יש היגיון שם. הם לא זרקתי אותם על המדף.
אז תקשיב, אני, יש לי ספרייה מבולגנת בסדרי גודל. יום אחד יעל החליטה לעשות מתנה ליום הולדת, והביאה מישהי שהייתה תלמידת ספרנות לסדר לי את הספרייה בהפתעה. באמצע סידור הספרייה בהפתעה קרה לה משהו והיא פג תוקף. עכשיו הספרייה היא חצי הבלגן שלה וחצי הבלגן שלי, אני לא יודע יותר כלום. אתה איש ספר, ומכל הספרים, שאנחנו מדברים המון על ספרים בינינו, בחרת משהו שהוא איננו ספר.
הוא טקסט. ההכרזה לכל באי עולם על זכויות האדם.
שתלויה אצלך על הקיר בתור פוסטר ליד ג'ון לנון, לא, ליד...
ליד הוודסטוק.
ליד הוודסטוק, כן.
ולידה, אני רציתי להביא את זה הנה, יש לי את המגילה הזאת ביידיש. ביידיש, והיא מסודרת כמו שני לוחות הברית.
מישהו סידר את הגרפיקה?
כן, זה עם גרפיקה של אות עברית תנכית כזאת, אני לא יודע שמות של פונטים.
בטח פרנק ריל, כלשהו, או אותיות סתם.
זה אותיות סתם.
כן.
קיצור, אז כן, זה הטקסט.
בפעם שתראה לי את זה, אז אני אשלח לך לינק של הללויה של ליאונרד כהן ביידיש.
כן?
נפלא, של דניאל קאן, כן.
וואלה.
כן.
אתה היית במונטריאול?
כן, כן.
במונטריאול יש בניין ענק אחד. לא, אז אני מדבר.
אוקיי.
בבית כנסת כולם יודעים.
כן.
יש שם בניין אחד מאוד מאוד גבוה, שיש עליו פרופיל שלו.
של ליאונרד כהן?
על כל הבניין, פרופיל, בגובה של, אני יודע, 10-12 קומות.
האיש עשה את העיר מפורסמת.
כן.
אוקיי, אז אנחנו בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. מה זה?
זה ניסיון של, אחרי מלחמת העולם השנייה, ניסיון של האומות המאוחדות ושל אישים בולטים בפוליטיקה האמריקאית והאירופית, לנסח בעצם מסקנות מאימתה של מלחמת העולם השנייה. זה בעצם איזה ניסיון לארגן את כל הקהילה הבינלאומית, כלומר, לא להשאיר את זה...
ואז היו הרבה פחות מדינות באום.
היו הרבה פחות מדינות. האום היה האורגן, הכותבים לא ייצגו את האום. אבל הכותבים הבינו שצריך להביא את כל הקהילה הבינלאומית לאיזה משהו מוסכם, כי האימה... האסון של מלחמת העולם השנייה, אחת המסקנות הייתה, יש להגן על זכויות האדם, אבל הייתה עוד מסקנה. מוכרחים ליצור קהילה רחבה שתעמוד בפני הסכנות. כלומר, אי אפשר להשאיר את זה למאבק של מדינה אחת, או חברה אחת, או לאום אחד, אלא צריך להיות מאמץ בינלאומי. ואז קבוצת אנשים, חלקם ידועים, חלקם לא ידועים, אז אוהבים לנקוב השם של אלינור רוזוולט, אוהבים לנקוב השם של...
היא הייתה אחת מה... כן.
כותבות,
כן.
רנה קסן, לא כן. בית הספר בירושלים, אלא יהודית צופתי.
אותו האיש, אבל כן.
אבל האמת היא שהיו שם חבורה של משפטנים, וכל הכתיבה היא כתיבה פוליטית. פוליטית במובן האמיתי של המילה, לא במובן המפלגתי. כלומר, איך מסדרים את העולם באופן שהוא יגן על זכויות האדם, כי הנחת היסוד אומרת שהאדם נולד ועל גבו שורה של חירויות, שאסור לאף אחד לפגוע בהם. אתה לא מקבל זכויות, אף מדינה לא מעניקה זכויות, הן שלך מרגע שנולדת.
מולדות.
כן, הן מולדות. הן כמו האור שלך.
הועיל וההכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות, הוא יסוד החופש, הצדק והשלום בעולם.
כן, אז זה בהקדמה, זאת ההקדמה, קראת את זה יפה.
זאת ההנחה.
אבל תזכור עוד דבר כל הזמן. יש פה עוד הנחת יסוד אחת, כולם חייבים להתאגד בעניין הזה, זה לא עניין לאומה אחת. נחזור לטקסט, אז בטקסט כן יש פריאמבל, יש הקדמה של שני סעיפים, שבעצם נותנים את ההיגיון למה ישבנו וכתבנו את זה, ומה זה החירויות האלה. הן לא ניתנות להפקעה.
רגע, למה זה כל כך חשוב לך? כלומר, הייתי שואל אנשים, איזה מגילה אתה רוצה לתלות? אז
מגילת אסתר.
או מגילת שיר השירים, כדי שיהיה משהו יותר רומנטי, מגילת העצמאות זה דבר מאוד נועז היום כבר לתלות בבתים, אבל את המגילה הזו, מה זה לך?
זה הנוקלוס, הגרעין הכי ראשוני של השקפת העולם שלי. הכי ראשוני. שהסידור של העולם והסידור של כל חברה צריך להיות כזה שיגן על אותן חירויות שאינן ניתנות להפקעה, לפגיעה, להלאמה, או לכל פגע אחר שהמגילה מציינת. כלומר, שם זה מתחיל. אתה יכול למצוא אנשים שהגיעו גם למסקנות פוליטיות דומות לשלי, שלא היחיד עומד במרכז, לא הזכויות, לא חירויות היחיד עומדות במרכז עולמו, אלא נניח סוציאליסט, ששם הקולקטיבים ממלאים תפקידו, עניין המעמדי או הקולקטיבי.
האם בראשית ברא אלוהים את האומה או את הקולקטיב, או בראשית ברא אלוהים את היחיד?
והיחידה.
כן.
כן, אז זה חד משמעי אצלי. כלומר, משם זה מתחיל, זה הגרעין של השקפת העולם הליברלית האמיתית.
אני אגיד לך משהו מאוד פרסונלי על זה. כשאתה הקמת את בצלם, היינו רחוקים מפלגתית, כי אני הייתי במיינסטרים של מה שבעיני שנינו היום הוא ימין מפלגת העבודה, ואתה היית אז רץ, לדעתי, עוד לא היה מרץ, אני כבר לא זוכר.
זה 89?
זה עוד לא היה.
לא, עוד לא היה, אבל לא היה.
אז היה רץ, רץ זכויות האזרח. וראיתי את הלוגו של בצלם, ואמרתי, וואי, איזה ארמום. הוא לקח את המילה המקראית מתנך קורן עם הטעם המקרא. אמרתי, וואי, זה נורא חכם. לימים, כשהבנתי שמה עומד ביסוד ההכרזה הזו, ונגיע לזה אולי יותר מאוחר, זה תהליך שהתחיל בעולם דתי, או התחיל בעולם התנך, של בצלם אלוהים ברא את האדם, וזה התגלגל לתרבות המערבית.
אפשר ללכת לשם, אבל אפשר, כמעט כל תפיסת עולם אנחנו יכולים להתחיל בתנך.
זאת אומרת, פרסיקו, כשהוא מנתח את בספר החדש שלו, כאשר הוא מנתח את הליברליזם, בונה מבנה שלם מאוד מאוד מעניין על התהליך שהתחיל ביהדות, לנצרות, לחילון המערבי, על יסוד הערכים האלה שבצלם אלוהים ברא את כל האדם.
אני לא יכול להגיד שהגעתי מהיהדות, אני בכלל הגעתי ללימודי יהדות, והיום אני לומד כמעט כל יום, הרבה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר מה שהקמת בצלם. כלומר, סדר הדברים אצלי היה הפוך. התחלתי ביחיד
קודם אוניברסלי, והגעתי לא, קודם כן. אוניברסליסט, ואחרי כן את התרבות הפרטית שלי.
בסדר.
זה מה שאתה אומר.
כן.
אוקיי, אז יש את המגילה עם הזכויות הבלתי נפקעות שלה, בלתי ניתנות, זה כן, גם התרגום הוא יפה, הוא גבוה, אבל בואו, אני רוצה רגע ללכת לרגע. יש 120, שהיא 100, במובנים רבים, איומה, לפחות עד החצי שלה, כן, ויאיר אורון, אחיו של ג'ומס, אמר לי פעם, אני לא יודע על מה נשמח המספר, אבל שבמאה ה-20, נרצחו 165 מיליון אנשים בפשעים נגד האנושות. אנחנו יודעים על 6 מיליון מהם, אבל היו עוד כמה.
אנחנו יודעים על 50 באירופה.
אתה יודע על הקמבודיות.
זהו, ויש את אסיה.
ואתה יודע אצל סטלינים ומאויים. יש. עכשיו, זה מאה רצחנית בצורה בלתי רגילה, כשהפעם לשם שינוי זה לא הרצח הדתי של מסעות צלב ופוגרומים והונים ומונגולים, אלא רצח אנושי. כלומר, רצח של מכונת התעשייה,
תראה,
המודרנית.
ביסוד, אחת מהנחות היסוד של המגילה, של ההצהרה בדבר זכויות האדם, אחת מהנחות היסוד אומרת שהגיעו לרצח הזה, או הגיעו לתואבות האלה, משום שלא כיבדו את החירויות של היחיד, משום שהייתה גזענות. אגב, המילה גזענות לא מופיעה שם, זה עוד מושג. זה
עוד לא מושג. עוד לא קיים, שם. למרות שהייתה תורת גזע, אבל
זה, לא הלכתי לבדוק כן. את זה, אבל אתה מוצא כבר בווינה, יש טרסר, אתה מוצא את ראש עיריית וינה, אתה מוצא משתמש במילה הזאת, בסוף המאה ה-19.
לואגר, לא?
מה?
לואגר?
לואגר זה אחד מהם, כן.
כן, אוקיי.
והמגילה לא מתייחס לזה, המגילה בונה את התזה שאומרת, אם אתה פוגע בחירויות האלה, האזרחיות, או הקולקטיביות, בסוף תגיע לרצח. זה לא בלתי נמנע, אבל זאת הדרך. זאת הביוגרפיה של הרצח. הביוגרפיה של הרצח מתחילה בגזענות, באי כיבוד החירויות של היחיד, וכולי וכולי, עד שהיא מגיעה
ל... אני רוצה לתאר איזה מבנה אחר שמוליך לשם. זאת אומרת, נגמרות שתי המלחמות, שהן אחת כן. בהפסקה, עם זוועות איומות ונוראות, ובספר החוקים לא יודעים מה לעשות. כלומר, אתה הרגת אותי, אני יודע להעמיד אותך לדין. הרגת 6 מיליון כמוני, קצת גדול על ספר החוקים. לא הייתה נורמה בינלאומית.
גם מושג ג'נוסייד לא קיים.
כל הדברים לא קיימים. ואז קמה אותה קבוצת משפטנים, או דומה לה, אחד מהם הוא האיש היהודי המפורסם, ממוצא פולני, רפאל למקין, שמכניסים לספר החוקים את החוקים החדשים של פשעים נגד האנושות. ואז מגיעה המגילה הזאת ואומרת, לא, אבל יש גם מערכת נורמטיבית, שלא רק החוק היבש, לא יודע מה, הכנסת אותי לתא גזים, מוצאת אותי מתא גזים, כך צריכה לראות החברה האנושית. בעצם התוצאה הטובה של מלחמת העולם השנייה והשואה, זה עולם נורמטיבי חדש.
כן, זה ניסיון, אתה מדייק, זה ניסיון לסרטט את העולם האידיאלי. זה מה שבעצם, זה אפילו לא מגילה, אנחנו אומרים, זה מגילה, זה
הכרזה.
ההצהרה, הכרזה, כן. נכון. זה ניסיון לסרטט את העולם האידיאלי, אבל משהו אחד אני מוכרח לתקן למה שאמרת, הוא לא יושב רק על עניין הרצח, רק על עניין הג'נוסייד. הוא מבין שההקשר הוא הרבה יותר רחב מזה, שהדרך לרצח, או לא דווקא לרצח, יש זוועות אחרות, לא מוכרחים, כאילו לא כל דבר זה נורא הוא רצח, יש דברים נוראים שהם פחות מזה. והוא מבין שפגיעה על בסיס של, אגב, לא מופיע על בסיס של סקס, שפגיעה על בסיס של צבע או של לאום, וכיפוח זכויות, וחדירה לרשות הפרט, ואי כיבוד זכויות במשפט וכולי, גם היא מספיק מזעזעת ומספיק גרועה, כדי שאנחנו צריכים להיאבק בה. כלומר, לא הכל צריך ללכת ל... לא רק בגלל הרצח אנחנו מגינים על, ומנסים לייצר עולם חדש, ש... אידיאלי שיושב על העיקרון שהכל מתחיל ונגמר ביחיד ובחירויותיו.
יש ספר שזיגמונד באומן, אחד הסוציולוגים הכי חשובים של הדור הקודם, שמעבר להיותו קצת ידיד שלי, הוא סבא של מיכאל ספרד, והוא כתב על מודרניות והשואה, על מודרניות והשואה, וחלק מהטיעון שלו הוא, שהשואה היא שיא של המהלך של המודרניזם, מבחינת היעילות והמהפכה התעשייתית, והתפוצה הגדולה של כל מיני ערכים של התקופה ההיא, ובמובן הזה, ההכרזה לכל באי עולם, היא ניסיון לצמצם את הכוח השרירותי הבלתי נסבל.
לבלום אותו, לא?
לשים לו גדרים.
כן.
זאת אומרת, זה חלק משיחה באמת רב-דורית, היא כמעט בת 200 שנה, ואז...
זהו, פה חשוב, העניין הרב-דורית צריך לומר משהו. בדרך כלל, אני חושב שהמהפכה האמריקאית היא מערכת חסר לתפקיד שלה בעולם. כי בדרך כלל מציינים, וגם המגילה, אתה רואה שם משפט, אתה רואה שם
איזכורים... משתי המהפכות, הצרפתית והאמריקאית. מהצרפתית. כן.
עכשיו, המגילה הלכה גם לעניין האמריקאי. שבדרך כלל היסטוריונים, אני חושב שממיתים קצת בערך של ההשפעה של המהפכה האמריקנית בתחום זכויות האדם. וממיתים ולא בצדק. ומציינים בדרך כלל את המהפכה הצרפתית וה...
בגלל שהייתה יותר חילונית במובן הזה, ולכן לא, אני... יותר קרובה לאדם עצמו.
לא, אני חושב שהסיבה אחרת. תלוי מי כותב את ההיסטוריה.
אוקיי.
אז את המגילה עשו, הכריזו עליה בניו יורק, והיו מעורבים שם אמריקנים, ואלינור רוזוולט.
זה מה שהם ידעו.
זה העולם שלהם. זה העולם שלהם. אז עכשיו אז יש שתי מהפכות, ויש שם בהחלט הזכורים, רפרנסס למהפכה, למגילת זכויות האדם האמריקנית. ושם זה התחיל, כלומר, זה לא התחיל אחרי מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה היא שיא של תהליך, אתה תיארת את מה שבאומן תיאר כשיא של תהליך של המודרנה ושל הליברליזם.
אבל זה לפני, זה מילוק, זה הולך אחורה עד ראשוני פילוסופי החירות.
נכון, וכל הפילוסופים האלה לא הכירו על דבר אחד, שהתפרץ באופן פראי לגמרי, וזה הגזענות. תחשוב, זה לא תופעה שהייתה מוכרת לפניכם. זה לא תופעה שנלחמו נגדה או בעדה. ועל אחת כמה וכמה, הגזענות רצחנית. כלומר, אתה יכול להגיד שהפשיזם הוא לא תופעה חדשה, כי תמיד היו...
לא, רצח עם, מחות עם חד זכר המלך. אבל... היינו בתורה הזו.
היינו בתורה, היינו בביצוע שלה, אבל כל כך, אני לא בטוח.
ברור, על זה
שאול... במלחמות דת. לא, אני מדבר בעולם המודרני, אבל. בעולם המודרני, התופעה של הגזענות, ההתפרצות שלה, היא
בלתי חזק. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי לא הכנתי שיעורי בית, אבל תראה את העבדות, כמה, איזה שמד עצום היה שם, תראה את ההשמדה של האומות המקוריות של אירופה, כן, תראה את ההררו בדרום הערב.
אנחנו יכולים פה עכשיו לשבת ולסיים את כל הפודקאסט הזה, ברשימת העוולות האנושיות. אני מנסה להיות ממוקד עכשיו, בעניין הזה של, והעבדות כן קצת מתאימה, בניגוד למה שאמרתי קודם, אלא אני מנסה להתמקד עכשיו בדבר אחד, כלומר, היחיד, החירויות שלו, והתוצאה של הפגיעה בהן. אז, אני יכול לקשר כל דבר לכל דבר, אבל אם אני רוצה מושגית לדבוק בעניין שאני מדבר עליו, כלומר, היחיד וחירויותיו הם העולם שאני רוצה לראות, הם העולם, עולם האידיאלי של העתיד, אז אל תסיט אותי עכשיו okay. לדברים שהם, שהם צדדים, הם נכונים, אבל אני רוצה אותו עכשיו לא רשימת כל העוולות של, של האנושות, אלא לדבר על דבר אחד. זה מה שאני הייתי רוצה.
המגילה נכתבת, נחתמת, מוכרזת, בטרם הקמתה של מדינת ישראל.
ישראל לא חתומה עליה.
ולכן היא איננה חתומה עליה. עכשיו, זה לכאורה, זה משהו שהוא רק סימבולי. אם היינו בזמן, היינו חותמים.
יאללה, יאללה.
אבל עם השנים נהיה יאללה, יאללה, כשבתוך ישראל קיים מאבק עצום, בית המשפט העליון, עם אגרנט ראשית, אבל אחרי כן רבים אחרים, מנסה דרך המשחולת של מגילת העצמאות, לנות פנימה.
אז עוד לא דרך המשחולת הזאת, אז בפסיקות אחרות, לא משנה. מגילת העצמאות זה הרבה יותר מאוחר, וגם אני קשור בזה, אז אני לא...
לנוק פנימה את הערכים של ההכרזה הזאת, שמהדהדים במקומות מסוימים במגילת העצמאות, וכוחות אחרים שלא רוצים את המשפט הבינלאומי כיסוד המחולל של ישראל, אומרים, זה לא שלנו.
נכון.
תגיע רגע לאימות הפנים-ישראלי הזה.
זה האימות שנמשך עד היום, בין האוניברסליזם לבין הפרטיקולריזם. כלומר, האם אנחנו חלק מהקהילה הבינלאומית, או שאנחנו עם לבדד, נותן לשני הקצוות. היום בוודאי שהקוטב, הפנדולום הזה,
מטוטלת,
נוטה לכיוון של הפרטיקולריזם, של העם לבדד ישכון, ומה זה העולם הזה, והרי העולם כולו נגדנו.
התנ"ך הוא יסוד הזה, ולא החוק הבינלאומי.
נכון, אז עכשיו, למה זה או-או? כלומר, יכול להיות גם זה וגם זה. אבל הרעיון הוא, שאנחנו נלחמים נגדו, והוא קשור מאוד לנושא שיחתנו, זה באמת, האם מדובר בזכויות האדם, או מדובר בזכויותיו של היהודים. יש איזה ארגון, שאחרי בצלם קם איזה ארגון, לא זוכר שמו של... ארגון דתי, שכיפות סרוגות, שמגן על זכויות היהודי.
אוקיי.
עכשיו, אני חושב על הדבר הזה, כאילו, כשמדובר על זכויות האדם, ולהגדיר אותם על פי לאום, או על פי גובה, או על פי צבע, או על פי משקל, אין דבר שהוא יותר תרתי דסתרי, מאשר הדבר הזה. אז...
יש במובן מסוים. אהוד ברק מגיע...
בצלמו.
בצלמו, כן. אהוד ברק מגיע לאושוויץ ב-50 שנה לשחרור המחנה. מחנה שוחרר ב-45, הוא רמטכ"ל, אז זה 95. הוא אומר שם בין שאר הדברים, הגענו 50 שנה מאוחר. שזה כמובן משהו אנכרוניסטי, כי לפני 50 שנה לא היינו, אז איך, אם לא היית קיים, איך יכולת לבוא? אבל יש כאן משהו יותר עמוק.
כן, הרבה יותר.
והמשהו העמוק תזה שאז ייצג אהוד ברק, אני לא יודע איפה עמדתו היום, אומרת הדבר הזה, מה שמגן על יהודים זה כוח הזרוע. והטענה שלך, מן הסתם גם שלי, אומרת, מה פתאום? היהודי באנגליה ובצרפת ובארצות הברית, מוגן מכורח זה שזה חברות חוקתיות שמבוססות על, 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 על הזכות המולדת שאסור לשלול אותה מכל אדם. עכשיו, מה מבטיח את קיומו של היהודי? הכוח או שיח הזכויות?
אז תראה, לא הייתה כפריחה יהודית, כמו שהייתה הפריחה, כמו הפריחה במדינות ליברליות, חילוניות. לא היה דבר כזה. גדולי היהודים. אני לא מתחשב לתקופה של ימי הביניים, של מי רשי נניח ודרומה, שגם זו סוג של פריחה תרבותית.
דרומה אחורה.
אחורה,
כן. היסטורית, כן.
כן. אז אני לא מדבר עכשיו על הרמב״ם, אבל בעידן המודרני, הפריחה, אגב, גם הרמב״ם, אם אתה לוקח, הוא יכול היה לייצר את היצירה שהוא יצר בלי שהוא חי בפוסטט, בקהיר, באופן שבו הוא חי, או במרוקו באופן, במרוקו הוא חי כחצי אנוס, אבל רק במקום שבו הייתה חירות ליהודים, כי איזה מעטפת של חוק שמרה עליהם, רק שם הייתה פריחה יהודית. וזה בולט מאוד במאה ה-18, 19, 20. החל מנפוליון וצפונה והלאה. עכשיו, זה נורא נכון וזה נורא רומנטי מה שאני אומר, וזה באמת מדויק, עד שנתקלים בתופעה החדשה הזאת של הגזענות הרצחנית, והיא מביאה את ברק להגיד את המשפט שהוא אמר. כי אם הוא היה נושא את ה... אם היינו מנקים מהחשבון ההיסטורי את 39 עד 45, אז המשפט הזה היה...
המשטר הנאצי.
כן. אז המשפט הזה של ברק היה משפט שכאילו... ההיסטורי, כלומר, זה רק מישהו שלא למד היסטוריה יכול היה להגיד דבר כזה, שרק הכוח שמר על היהודים. אבל מלחמת העולם מערבלת לנו את התמונה, והשואה מערבלת...
או להפך, מכיוון שגרמניה נאבקה...
בסדר,
בין הפתיחה לסגירה, ובסוף ניצחה הסגירות הלא לא זכויות אדמית, הלא חירותית, הלא... אלא השוביניסטית והגזענית, והדרוויניזם החברתי במהיראו, אז חברה כזאת יהיה בהשמדה של הומוסקסואלים, ושל צוענים, ושל יהודים, ושל אינטלקטואלים, ושל קתולים. וחברה פתוחה, היא חברה שתאפשר, סלאבים, כן. וחברה פתוחה תאפשר את ההפך. יכול להיות שגרמניה היא ההוכחה.
כן.
בוא נלך עם זה עוד קצת הלאה.
לעוד חירויות נלך?
לפני, כי... ניתן רגע, ניתן את מפת החירויות, אבל קודם להבין את המגילה. היא נכתבה באמצע המאה הקודמת, זה עוד רגע 100 שנה, זה כבר 75-80 שנה, זה כבר קצת זמן והמון זמן.
80 שנה.
החברה דאז...
10 בדצמבר.
49.
48.
אני אגיד זאת הצהרה אשכנזית, באיזה מובן... יש בה הטיה תרבותית מאוד מאוד ברורה של העולם הנוצרי המחולן, אתה אמרת, אמריקה, הכותבת אותה לאור המהפכות של המאה ה-18 ו-19. אם היום היו כותבים אותה, עם הדרום הגלובלי, עם מדינות אחרות שמשחקות בזירה.
לא רק זה, אלא דברים שכבר היום, עם אותו עולם מערבי נוצרי, לא מופיעות שם עדיין. כל הסיפור של נשים... אין, זה לא מופיע. מין, סקס. לא, גם מין.
כן.
לא רק ג'נדר. לא מופיע שם עוד הדברים האלה, דברים שהם היום כאילו בגדר של קונסנזוס מאוד מאוד רחב. אז יש כן זכויות חברתיות, שזה מאוד מפתיע, כי זה לא מופיע במהפכות האחרות כמעט, זה לא מופיע. ויש שם זכויות חברתיות, כלומר, על הזכות לפרנסה, והזכות לשיכון, והזכות לעבודה. אז זה מפתיע, אבל... יש דברים שלא מופיעים עדיין ב-48, ואם היום היו כותבים את זה, זה משל, הם היו כותבים את זה אחרת, אז גם אנשי המערב היו כותבים את זה אחרת, ומן הסתם, כל העניין אני משוכנע שאם היום היו מושבים אותך ואותי לכתוב את זה, והיו אומרים לנו, תוסיפו ענק, תוסיפו נספח, היינו לוקחים את עניין הסביבה, בתור דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, אגב, אין מה לדבר על זה שזכויות שחיות וכולי וכולי לא מופיעים בה, לא, אינן מופיעות בהגדרה הזאת, אבל כי העולם השתנה ב-80 שנה, כלומר, זה בוודאי שזה משקף משהו שהוא בן זמנו, והוא לא התעדכן, הוא לא מתעדכן. אגב, אולי כדאי להדכן את זה, באמת.
שבוע הבא.
לא, אולי יש לנו עבודה פה.
תסרטט קצת את מפת הזכויות שלך, זה הכי מודכנת שיש, זאת אומרת, בחברת זכויות שאתה רוצה לחיות בה, או שאתה חותר אליה.
יש שם קודם כל את העיקרון של שוויון. זה הדבר שאגב עליו גם חילוקי דעות בישראל, אם בסוף אתה תכנס לרוב הוויכוחים, בסוף זה על זה.
שוויון לא במובן הקומוניסטי שלכל אחד יהיה גופייה אפורה.
לא, 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 אנחנו מדברים שם רק על חירויות יסוד. Okay. כלומר שכאשר מדובר על הזכות למשפט שוויון. הוגן. כן, אז כן, אני אומר.
אוקיי.
שכאשר מדובר על הזכות למשפט הוגן, בסדר? ניקח את זה משהו שהוא נראה לך. הוא חל על כולם, גם על המחבל, גם על הרוצח, גם על המנובל. הוא חל על כולם. הזכות למשפט הוגן, הזכות למשפט פומבי, היא חלה על כולם. זה לא נוח, זה לא נעים. חופש הביטוי.
למה זה לא נוח? למה קשה לאנשים לקבל את הערך הזה?
כי הרבה פעמים...
אתה רוצה פריבילגיה?
כי הרבה פעמים מדובר על מנובלים אמיתיים. כאילו, עזוב עכשיו רגע את העניין הלאומי של נוחבה או של זה. תחשוב עכשיו על עבירות מין על ילדים. בסדר? נכון, נלך לקצה הכי... האיש הזה זכאי למשפט הוגן.
לא, למה קשה לי לתת לו את זה? למה אני צריך הצהרה בינלאומית? כי היה לי יותר נוח לשפוט אותו מראש ולזרוק אותו לקלבוש וזהו?
הבינלאומית נובעת מן העובדה ש...
אוניברסלית.
כן. נובעת מן העובדה שכבר אמרנו, זה חל על כולם בכל מקום, בכל תנאי, וההתארגנות למימוש הזכויות האלה היא אוניברסלית, היא שייכת לכולם. כלומר, כאשר אתה שואל אותי למה אני לא משאיר את זה לאחרים, זה חלק מהעניין, שוויון במובן של אוניברסליות. כלומר, של אין הבחנה ואין כיפוח של אף אחד בשום דבר אף פעם. זה בעולם האידיאלי הזה שעליו אנחנו מדברים. אז נחזור לשאלה המקורית שלך. כן, ביסוד העולם הזה מונח עקרון השוויון, כי זה חל על כולם ללא כל הבחנה. זה בעצם המוטו, שהמון פעמים הוא פרובלמטי, והמון פעמים הוא קשה ליישום. וגם לי, זה לא, אני לא בקלות אומר את זה, אבל אם אתה מחויב על זה, אז אתה מחויב על זה עד הסוף. אתה לא יכול לעשות לעצמך הנחות.
איפה קשה לך? זאת אומרת, גם לי, איפה קשה לך? עם עקרון השוויון?
על זכויות במשפט דיברנו עכשיו, נכון? או שבכלל?
אתה אמרת קשה לי, אז אני,
אז לא, אני
נכנס לתוך הסדר.
לקחתי את הדוגמה של עולם המשפט. אבל בוא ניקח עכשיו את חופש הביטוי, שמופיע בכל מיני וריאציות בזה. מה אתה עושה עם אנשים שמטיפים לגזענות? עד כמה מותר להם לדבר? כמה... חופש הביטוי, נכון? הוא חל על כולם, אני אמרתי כרגע, בכל מצב, בכל מקום, בכל לשון, נכון? אז יש מצבים שבהם, מה אתה מגביל? קשה לך עם זה?
אני אנסה לדייק את הדילמה, תגיד לי אם הבנתי, אוקיי?
הבנת.
לא בטוח. האם בחברה הפתוחה שלי, או בחברת החירויות שלי...
האידיאלית הזאת?
כן, החברה כן. שאני מסרטט בה, בהצהרה, כן. ואנחנו מקדמים אותה בפוליטיקה, כן, ובחוקי כן. יסוד, ובמאבקים של הרחוב שלנו, האם אני נותן פתחון פה לאישים, לרעיונות או לתנועות, שמביעים רעיונות שבסוף...
שמנוגדים לרוח.
שמנוגדים ורוצים... ויפילו
נכון,
אותה.
נכון.
זאת אומרת...
נכון, שים נקודה, נכון. הנה הדילמה.
אז איפה הגבול, איפה... שיח אני... הזכויות מגן על עצמו, שיח החירויות מגן על עצמו.
אז אני אגיד לך ככה, אני אעשה את זה באופן פלסטי. קצה החירויות שלי הוא תחילת האף שלך.
אסור לך לפגוע בי.
ואתה יודע, אתה משחק של הילדים, היד שלי ברשותי, היד שלי ברשותי, היד שלי ברשותי.
אבל זה קצת בלוף, דדי.
זה לא בלוף.
לא, אני אגיד לך למה. קח את זה עכשיו רגע לקולקטיבים. אנחנו חיים בחברה ליברלית, תל אביבית, נטף, לא יודע איפה, ואנחנו בתוקף הסובלנות שלנו רוצים לאפשר לחרדי לחיות את חייו, אבל הוא בתוך הקהילה שלו מקדם ערכים נגד נשים ונגד כל ה-value system שלנו.
נכון.
אז הוא לא נגע לי באף, אני לא נגעתי לו באף, אבל בתוך הנשימה שלו פנימה הוא נושם אוויר מורעל.
העניין של ההבדלים התרבותיים הוא באמת עניין, הוא דילמה עצומה. הוא דילמה עצומה, ואני לא בטוח שיש לי גם פתרון אליה.
יכול להיות שפמיניזם וליברליזם הם ערכים מתנגשים.
נכון. נכון.
במובן שעכשיו תיארנו אותו.
כן, נכון. אבל מה אתה עושה? זה יופי, ניסחנו את זה כערכים מתנגשים. מה האקשן אייטם? מה עושים עם זה?
אני אגיד את השאלה הבאה, ואולי ממנה ינבע המנוע לפעולה. אחת הבעיות בחברת זכויות, שבסוף זה כמעט בלתי נמנע שהזכויות תילחמנה זו בזו.
אברום, אתה עכשיו ממש לא גילית שום דבר חדש.
השאלה, האם צריך לצד המגילה הזאת גם מגילת חובות?
לא.
ואז...
לא.
אוקיי.
כי הן אינן מותנות אחת בשנייה. נולדת איתם.
לא, בלי התניה.
לא. ברגע שאתה שם את זה לצד זה... ואתה יוצר איזה תמונת מראה, צריך לדבר על, על חובות ועל תרומה ועל אלף דברים, ועל וולונטריזם, הכל. אני לא רוצה לקשור את זה לשיחה הזאת בכלל. זה סוגיה סופר חשובה, מה? אבל אם אנחנו מדברים על עולם של זכויות, אז הוא עולם של זכויות. הוא יודע לדבר רק בשפה אחת, של חירויות הפרט, של חירויות היחיד, החירויות שאיתם נולדת כמו שנולדת עם אור. עכשיו, חברה צריכה בחקיקה שלה להטיל חובות. יש לה זכות לכל חברה ש... וגם שם, אבל אם הן מתנגשות, והן מתנגשות עם זכויות, אז העיקרון הוא שקצה החובות שלך, קצה החובות שלי, הם תחילת הזכויות שלך.
תראי, יש גוף שנקרא Interaction Council. זה גוף של מנהיגות בינלאומית. היו חברים שם, אנגלה מרקל
וקלינטון. בטח גם אתה היית חבר שם.
לא, לא לדאוג. איך אמר גאוצ'ו מרקס, אני לא הולך, מתקבל, לא רוצה להיות חבר במועדון. והם כתבו הכרזה לכל בעולם בדבר חובות האדם, שזה מאוד מעניין, כי זה לא כולם אנשים משונים ורחוקים, אלא דווקא קלינטונים למיניהם. וזה מעניין.
תקשיב, צריך להיות... אני לא כופר לרגע, וזה עלול להשתמע מן ה... כשאתה מנגיד את שני הדברים, או מה...
אני לא רוצה להנגיד, אני רוצה להשלים.
אז אני אומר לך שפוליטית זה נהדר. פוליטית זה נהדר. בוא, לצד ה... הזכות של המדינה להפעיל כוח, יש גם את החובה של חולה וחולה.
אני
לא רוצה.
אני אגיד לך איפה החשש שלי. אנחנו חיים בדור שזכה לראות, נגיד, הורינו נולדו לפני הגלולה, לפני המהפכת השחרור המיני,
לפני... גם אנחנו נולדנו לפני הגלולה, בגלל זה נולדנו.
לא, אנחנו נעשינו, כן, אבל נגיד, באמצע שנות ה-50, שחלה התמורה העצומה, שאתה אמרת, כל מה שלא נכלל כאן, מאמצע שנות ה-50 התחיל לתוך ה-60, וכו' וכו'. אנחנו אבל גם רואים את ה... בשלות של התהליך, ואיך המחנה הפוליטי האידאי שלנו מתפרק בגלל קונפליקטים פנימיים עצומים, פוליטיקת הזהויות וכו', שנובע כולו מהעמידה על קוצה של זהות, על קוצה של חירות.
אני מתעקש, ואני לא רוצה להרבב את שאלות הזהות עם שאלות הזכויות. אני לא רוצה. כי יש עולם שלם תיאורטי, שצריך להנחות את הפוליטיקה, אבל צריך לשמור אותו מזוקק ונקי, שאומר, זה וזה עולם הזכויות, ובכל מה שאתה עושה, בכל מה שהמדינה עושה, שהרשות השלטונית עושה, היא מוכחה להבין שיש גבול לכל מה שיכול לעשות, והוא נתקל בקיר הזה של הזכויות. גם החובות שמדינה זכאית צריכה להטיל על אנשים, תמיד היא צריכה, היא חייבת להתקל בקיר הזה, של החירויות של היחיד.
חנה ארנד, שיש לה תחייה מסוימת, וכלומר, מצטטים אותה הרבה במעגלים שלנו, כתבה מאמר שנקרא...
היא לא נקראת, אני עכשיו באתי מהרחוב.
לא, אין.
לא נקרא ברחוב, פה ברחוב המסגר. לא ראיתי.
נבוכותיהן של זכויות האדם. זה גם הכותרת, גם זה מאמר מאוד מעניין על התהליך שהתפתח. ואז היא כותבת ככה, ההצהרה על זכויות האדם בשלהי המאה ה-18 הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה.
זה היה מפחה צרפתית.
היא לא התכוונה לפחות, וגם לא ליותר מכך, שלמין אותו רגע של המהפכה, האדם הוא מקור החוק, ולא ציווי האל או נוהגי ההיסטוריה, למור מעמדות, צמיתות וכו'. ואז אני אשאל מכאן שאלה, אם תנאי הכרחי, לקיומה של חברת זכויות חירויות, הוא חילונות.
כן.
לך עם זה קצת?
זה נוגע בשאלה מי הריבון.
אוקיי. הרב או הריבון?
האם זה הרב? האם זה המלך? Mm-hmm. האם זה השלטון? Mm-hmm. לא. יש רק אחד שהוא ריבון, וזה האדם. גם לא האזרח. וזאת מחלוקת אמיתית בין... אני חושב שגם אנשים דתיים יכולים לקבל את זה שבחיים הציבוריים הריבון הוא היחיד. לא בעולמם פנימה. בעולמם פנימה, בסדר גמור, שיחשבו שהריבון הוא הרב, אין לי בעיה עם זה. אבל התנאי לחברה ששומרת על זכויות האדם היא גישה חילונית. כלומר, היא גישה שכופרת בזה שיש איזשהו ריבון אחר
מעל האדם
עצמו. מעל האדם.
כשאתה מסתכל על ישראל ודאי, אבל על עוד מקומות בעולם, אתה רואה שאחרי כמעט 80 שנה של חיים בתוך השיח הזה, שיח ההכרזה, דתיות חוזרת ומרימה את הראש, ולאו דווקא במבעים הליברליים של הדתיות, הרבה יותר לאומית, פונדמנטלית, לא רק אצלנו.
לא, 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 מה פתאום.
כלומר, באמריקה יש תופעה שהיא מאוד מעניינת, יותר, פחות אנשים הולכים לכנסייה, ובוושינגטון הגופים, הנבחרי ציבור הדתיים, יש יותר מהם. כלומר, בניגוד לאצלנו, שגם כולם הולכים יותר לבית כנסת, ולובשים ציציות, נשקים מזוזות, והולכים עם סרט אדום, וגם מצביעים למפלגות האלה.
אתה יודע ש... פונדמנטליסטים בברזיל בנו כבר לפני 10 שנים בית המקדש השלישי, ב-250 מיליון דולר, אתה יודע שקיים שם third temple,
של אבנגליסטים. רגע, וזה היה בקרנבל, רקדו סביב זה ב...
נטולי חזיות, כן.
דרי, אמרנו שהשיחה תהיה חיובית, אמרנו, לא מפחידים את אברום, אוקיי?
אז רגע,
אפשר לשלוח גם את סמוטריץ' ואת הפרה האדומה לשם?
למה שהוא יצא לחול? כלומר, מה יש לו?
נכון, אסור לעזוב את ארץ הקודש. אז השאלה היא, מה אנחנו עדים? מה המשמעות של הנסיגה של הרעיון החילוני? האם זה כישלון? האם הרעיון הדתי עולה כי ניצחנו? מה קורה?
בכל מקום שיש נסיגה מהעיקרון שהריבון היחידי, או הריבון הראשי, הוא האדם, זאת נסיגה, זה כישלון, זה תבוסה, כן, בכל מקום כזה. כי זה לוקח אותך למקומות איומים.
אלא אם כן, תגיד, אנחנו כל כך ניצחנו שעכשיו הם מתגוננים ודוחפים חזרה.
לא, כן, יש פה את התזה, האנטיתזה והסינתזה, ברור שיש פה את התנועה ההיסטורית הזאת של קוטב הזה, קוטב השני, ואז אתה מתגונן, ואז אתה מייצר... אז יכול להיות שעכשיו בתקופה של האנטיתזה, ותהיה סינתזה חדשה שתהפוך לתזה חדשה,
כן, לא ניכנס עכשיו... משהו הגליאני מהסוג הזה.
זה לא ניכנס להגל לגמרי עכשיו, כי זה ממש... כבר עזבו אותנו ממילא רוב המאזינים, אז...
לא, מה פתאום, אנחנו פה, שנינו עוד פה. תראה, תסתכל על ישראל, בוא ניכנס פנימה לתוך ישראל. המדינה שיש בה את החוקים משנות ה-90, כמה חוקי יסוד שהם באמת, שאתם חוקקתם, אנחנו חוקקנו של השתקפויות של הערכים האלה, המדינה נסוגה מהם, וכמעט לכל מקום שהמדינה נסוגה מהם, נכנסים חזרה מוסדות מסורתיים שמגינים על היחיד. זה החמולה, זה הקהילה הדתית, זה ארגוני פשע.
מר בורג.
מכובדי.
תראה מה היה קורה אם לא היו חוקי היסוד האלה?
מה היה קורה?
עוד הרבה יותר מרחיק לכת. עכשיו בוא נתחיל, מהתחלה את העניין. במרץ 93, עבדך, מביא לאישור ניסוח מחדש של שני חוקי יסוד, של כבוד האדם ושל חופש העיסוק.
אתה יושב ראש ועדת חוקה?
אני יושב ראש ועדת חוקה, אני מביא את זה לאישור. כלומר, חוקי יסוד נחקקו פעמיים. פעם אחת הייתה ב-92, כשאוריאל לין מביא את זה למליאה, מטעם הליכוד. ופעם שנייה אני מביא את זה מטעם הקואליציה של רבין ב-93. ובפעם הראשונה, עקרון היסוד, תראה, הסעיף הראשון בשני חוקי היסוד, נאמר ברוח המגילה של הקמת מדינת ישראל, כלומר, ברוח מגילת העצמאות. הכנסנו את זה בפעם הראשונה, מגילת העצמאות, שכולל בתוכה מגוון לא קטן, לא הכל, של חירויות יסוד, נכנסת לתוך שני חוקי היסוד. עכשיו, זה עוגן היום שבגץ, שבתי המשפט, שמנהיגים פוליטיים, מעטים מדי לטעמי, של כותבים, יכולים להישען על המגילה, על מגילת העצמאות, שכוללת חלק מהערכים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, יכולים להישען עליה ולהגיד, אבל זה העולם שאנחנו רוצים. כמה אנשים היום, כאילו, מאז המהפכה החוקתית, הניסיונות המהפכה החוקתית, מספר אנשים שנשבעים בשם מגילת העצמאות, בלי שהם לגמרי קראו אותה, הוא עצום. היא חלק מחוקי היסוד. ואני משער לעצמי שבהדר חוקי היסוד והעקרונות שלי, ומה זה פגומים, הם חסרים, הם לא פגומים. מה שיש שם הוא נהדר, פחות או יותר.
היה צריך עוד דברים של אי אפשר היה באותו זמן.
אי אפשר היה באותו זמן. וזה אחד הבאפרים, אחד המתרסים הכי חשובים שיש היום לעולם המשפט, כנגד המגמות שקודם הצבעת עליהן.
תבנה רגע את המבנה, האדם הוא חיה פרטית, היחיד, הוא זאב, אבל הוא גם חיה קהילתית, הוא חיה של אדרים. תבנה רגע את המבנה ממגילת זכויות האדם לזכויות העמים. ואז הרעיון הלאומי ומדינת הלאום וכו'.
זה לא מסובך, כי אם אני מגן על הזכות שלך להשקפת עולם, לחופש תנועה ולחופש דעה ולחופש ביטוי, והרצון שלך הוא לקיים איזה קולקטיב, לאום, או קולקטיבים יותר קטנים, הרצון הזה שלך הוא רצון מוחלט, כל עוד הוא לא נוגע בקצה האף שלך. כפי שאמרתי קודם. כל עוד הוא לא מתנגש עם חירויות יסוד של אחרים.
בעברית מדוברת, לפלסטינאים יש את הזכות להגדרה עצמית, וליהודים יש את הזכות להגדרה עצמית, כל עוד אף אחד לא קורא להשמדתו של האחר.
כל עוד, לא, מה אתה מרחיק לך את השמדתו? כל עוד הוא לא פוגע ביכולת של השני לממש את הזכות שלו.
אוקיי.
בסדר?
בלי שאני יודע איפה הגבול עובר, אבל כן, באופן עקרוני
אני מבין. אנחנו עכשיו
ברמה העקרונית.
ברמה העקרונית, כן. כל הטענה שלנו לזכות הגדרה עצמית פוקעת ברמה המוסרית, אם אתה מונע את הזכות הזאת מקולקטיב אחר. כלומר, שוב, אם היד שלי פוגעת באף שלך, הזכות המוסרית שלה...
אז אתה כבר לא קיים, אתה מעיין את עצמך.
כן, כן. שכנעתי אותך לפי דעתי, אתה יכול לסיים את הזה.
אל תדחוף כל כך מהר. אני רוצה מילה על פתטיות. זה רעיונות.
אפשר לבוא עם יותר מילה. בוא נעשה פודקאסט שלנו.
אנחנו...
זה בשביל להגיד היה שאת כל ה-30 וכמה דקות האחרונות היינו פתטיים, נכון?
לא, מילה על פתטיות. כותבת חנה ארנט, בסדר? גרוע מזה. כל החברות אשר נוצרו כדי להגן על זכויות האדם, כל הניסיונות להסכים על מגילת זכויות האדם החדשה, נעשו בחסותן של דמויות שוליות. כמה משפטנים בינלאומיים, נטולי ניסיון פוליטי, או נדבנים מקצועיים, שנתמכו בידי אידיאליסטים בעלי רגשות מבולבלים. הקבוצות שהקימו, הצהרות שפרסמו, דמו דמיון מעיק, הן בלשון שנקטו, הן בהרכבן, לאלה של אגודות צער בעלי חיים. עכשיו תסתכל רגע על השמאל המנותק, על האידיאליסטים הטהורים במאבק הזה, אולי אנחנו חסרי השפעה, כי אנחנו קצת אגודת צער בעלי חיים.
תשמע, גברת הגאונה הזאת...
שהייתה אכן כזו, כן.
זה מופע מרירות מאוד מובהק שלה. תגיד, יש השמאלנים, המנותקים, כל המילות גנאי האלה שאמרת?
חמוצים, אספרסו, כן.
מי ניסח את מגילת העצמאות במקרה הישראלי? מי ניסח את הצהרה לכל באי העולם על זכויות האדם? מי ניסח את המגילה הצרפתית? מי היה ג'פרסון? נדבר עכשיו על המקרה האמריקני, או אדמס, או אחרים. כן, אני חושב שהעולם התקדם כאשר מי שנתן בו את הטון, היו בעלי חזונות אוניברסליים כאלה, אף אחד מהם לא התממש, אבל הם לקחו את העולם איזה צעד קדימה, וכל פעם שיצאו נגדם, העולם נסוג אחר, לעתים, נסוג לאחור, לעתים תוך דשדוש בנחלי דם. ואני לא יכול לקבל, לא רוצה לקבל, ולא מתכוון להתנצל על העובדה שכן, השמאלנים האלה, האינטלקטואלים האלה, שבועים בזה עולם אידיאלי. כן, אנחנו רוצים לנסח עולם אידיאלי, ביודענו שהמרחק לשם וההליכה לשם היא מעייפת, היא קשה ולעולם לא נגיע לשם, זה חבלי משיח, אני לא רוצה את המשיח. זה
כוכב צפון שלכיוונו מנווטים.
שלשם לוקחים את החברה. כן. אתה יודע על מה להיאבק, אתה יודע מה אסור לעשות. אתה יודע כמה זה חשוב לדעת מה אסור לעשות? אז זה, כן, ואותו בראו מנותקים, ג'פרסונים. או מה אתה רוצה, פנחס רוזן, שניסח את אחת הטיוטות של מגילת העצמאות. או אנחנו, כן, הקואליציה של רבין, שהכניסה את מגילת העצמאות לתוך חוקי היסוד. כן. נהדר. מבסוט אני.
פתחנו את השיחה בשבר המוסרי העצום של שתי מלחמות העולם, והחורבן...
כן.
כלומר, אנשים הגיעו לנקודת אושוויץ, הגיעו לנקודה שאמרו, איך הגענו עד הלום וצריך מערכת נורמטיבית חדשה. אם אתה יכול לפנטז באותו תמימות, תמימות נשגבת כפי שתיארת אותה, כן, אני רוצה להיות תמים, אני רוצה להיות תמים במובן השלם, הטהור של המילה, עזה, כשיפתחו שעריה ונראה את החורבות ונראה את ההרס הנורא שזרענו, האם נקודת עזה יכולה להוליד נורמות חדשות, ואם כן, איזה? כי זה דומה, זה copy-paste.
הלוואי, אני לא מאמין.
אז למה אז האמנת והיום לא?
לא, שאלת אם זה תהיה נקודת מפנה פה ישראלית?
אולי אפילו בינלאומית, אז זה אייקון יותר גדול מ...
קודם כל, התשובה שנתתי לך התייחסה לאפשרות שמה ישראל חטפה מעלומה בגלל מה שהיא עשתה.
לא, זה סוגיית הכיבוש. אני שואל, עזה נפתחה. ראינו את הזוועות, ראינו את הפשעים נגד האנושות על פי תפיסתי, על פי תפיסתם של מפקדים.
מי זה ראינו את מה שקרה בעזה?
החברה הישראלית, החברה הבינלאומית.
החברה הישראלית לא ראתה מה קרה בעזה.
היא תראה, יום אחד היא תראה, יום אחד זה ייפתח, יום אחד יראו שאין שם יותר בתים, אוקיי? יום אחד המדיה העולמית ייכנס פנימה, יום אחד יסתכלו פנימה. האם הגילוי של מה שקרה שם, הרוע שהחברה יכולה להגיע אליה, החברה שלנו או חברה אנושית באשר היא, יכול להוליד, צריך להוליד בטוח, אבל יכול להוליד נורמה חדשה כמו שזה נולד על רקע זוועות המאה הקודמת?
הלוואי, אני חוזר על מה שאמרתי קודם. העולם כן הסיק מסקנות לגבי לגבי המדינה של היהודים,
אז או עכשיו? עכשיו יסיקו, מסיקים.
הוא התחיל להסיק.
כן, אוקיי.
וזה מסקנות מאוד לא נעימות, אנחנו בתחילתן, אבל כן, העולם מסיק משהו מה...
אבל אלה דדי, בוא נשאר בשיחה, בפוזיטיביזם שהיינו בו, המסקנות המוסקות עכשיו הן מסקנות שליליות. סנקציות, חרמות, שלילת פה.
לא רק, לא רק.
אבל נורמה פוזיטיבית.
הגנה לזכות ההגדרה העצמית של... של הערבי, חס וחלילה.
של הפלסטיני.
כן. אז זה לא רק. קודם כל, התגובה הנגטיבית היא מאוד אנושית. היא לא זרה לטבע האנושי. כלומר, אתה רואה משהו כזה, ואתה אומר, ואתה שונא, או מגנה, או מבקר את מי שעשה. זו תגובה מאוד אנושית. אבל השאלה ששאלת קודם, היא יותר קשה לתשובה. היא יותר רצינית, השאלה הזאת. וזה האם חשיפת מה שקרה שם, יחולל משהו אצלנו.
נכון, כן. כי גם באירופה, העמים הפושעים, רובם חוץ מהרוסים, השתנו.
כן. אני פה, אני לא אופטימי שזה יקרה לנו. אני ממש לא אופטימי. אני חושב שאנחנו, השריון הזה שלבשנו מאז אושוויץ, מאפשר לנו הכל. יש לנו הצדקה לכמעט הכל, אבל אולי אני מרחיק לכת, ואולי יהיה כן מאבק פנימי, תוך ישראלי, פנים ישראלי, שיבוא ויאמר, תשמעו, קרה פה משהו שהוא, אנחנו יודעים איך הוא התחיל, ואנחנו יודעים למה הוא התחיל, אבל לאן שהוא הוביל אותנו, הוא בלתי נסבל בכל רמה אנושית. יהיה ויכוח, ויהיו אנשים שיתענו את זה, אני מתנדב כבר, אבל האם זה יחולל שינוי אמיתי, באנלוגיה למה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, זו הייתה השאלה שלך?
שמשבר, שזוועת אנוש גדולה מולידה נורמה חדשה.
אני יכול רק לקוות, אם היה למי להתפלל, הייתי מתפלל, אני יכול לרצות.
למה אני רוצה להטיח בך משהו, אבל עכשיו בצד החברי, לא בחברות על השיחה הזו, למה כשחנה ארנט אומרת את הדברים האלה, אתה אומר היא מרירה, וכשאתה כזה פסימי, אתה לא מריר? למה אתה לא יכול לקחת את העמדה של גברת רוזוולט?
אני מוכן להגיד שגם אני מרר.
כן?
כן? כן? יש לי כל כך הרבה סיבות טובות.
לפיכך מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר זכויות האדם כרמת הישגים כללית לכל העמים והאומות, כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח דרך לימוד וחינוך יחס של כבוד אל הזכויות ולחירויות הללו, ולהבטיח באמצעים הדרגתיים, לאומיים ובינלאומיים, שההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם תהיה כללית ויעילה בקרב אוכלוסי המדינות החברות ובקרב האוכלוסים שבארצות שיפוטן. אני עצוב ולא פסימי.
לא?
לא, אני עצוב לאן הגענו, זה אפילו חורה לי, זה גם באיזה רמת כעס עצומה. אני גדלתי לתוך יהדות, אני לא גדלתי לתוך ישראליות, אני גדלתי לבית שהוא קודם היה יהודי, עם יהודיות אחרת לגמרי. אני אתן לך משהו שרק דוסים יכולים להבין אותו. אבא בשבת בבוקר הולך לבית כנסת, וקורא, כי התפילה שני בריאים, אבל הפירוש היה הכי אהוב עליו, על פירושי פרשת השבוע, זה נתינה לגר. לא חשוב מי זה ומה זה, אבל תחשוב שבן אדם קורא בבית כנסת, פרשנות על פרשת שבוע, שהיא על אודות בקורא גירות. זה משהו. אני גדלתי בתוך יהדות שהיא אחרת, כלומר, ישראל דהיום על יהודויותיה, היא משהו לא מוכר לי לחלוטין, זה משהו חדש, זה משהו זר.
שמע, אתם הובסתם ביג טיים.
חד משמעית. אבל מצד שני, הזרעים שיש שלנו, אני מאמין שהם הפוטנציאל הפריחה להתחדשות.
פוטנציאל.
כן.
יכול לקחת הרבה זמן. כן. אני מסכים לך שהוא פוטנציאל.
כן.
כלומר, זה גרגירים שתמונים באדמה, וליך שהם יושקו ממטר שיבוא מאין שהוא, הם ינבטו. אבל יש לי הרגשה, אתה צעיר מני, שאפילו אתה לא תזכה לזה.
אז מה? הייתה לי פעם...
אוקיי, בסדר.
הייתה לי פעם שיחה קולנית וצעקנית עם ארי שביט. כל הדאגות וכל הפוביות וכל הספרטניזם שלו וכו' וכו'. אמרת לו, ארי, אני לא מבין. אני 4,000 שנה יהודי. לא היו לי פצצות אטום, לא היו לי צנחנים, לא היה לי כלום, ואף אחד לא חשבתי שהעם היהודי יחלה. אתה 70 שנה, לא יודע כמה זה היה, ששוחחנו ישראלי, 200 פצצות אטום מוכחשות, חיל אוויר ואני לא יודע מה, וכל יום אתה חרד להשמדתך, מה לא בסדר במערכת ההפעלה שלכם? עכשיו, מערכת ההפעלה שלי היא מאוד סבלנית, היא מאוד ארוכה. היא בטווחים של חזון המגילה הזאת, היא בטווחים של כוכב הצפון שאתה סרטטת פה.
תקשיב, אני מבין מה אתה אומר, ויכולת אפילו שאתה צודק, אנחנו שנינו לא יודעים. אבל בטווח הנראה לעין, בתוך העולם היהודי, כפי שאתה קראת, אתם הובסתם ביג טיים, אבל יש עוד תבוסה אחת יותר חמורה מזו, בתוצאותיה. וזה שהיהדות הכניעה את הישראליות. היא כבשה אותה, היא רמסה אותה, היהדות, הישראליות עוד מגלה סימנים של, היא עוד חיה, היא לא הובסה לגמרי, אבל הכוחות, הזרמים הפנימיים היהודיים, בתנופה, בעוצמה, והרצון הזה, ממש הזדקקות להרגיש שהעולם נגדך, זה צורך. אני ממש מזהה ביהדות הדומיננטית היום, צורך, לא רצון, ממש הזדקקות, צורך להרגיש שאתה שנו, שאתה מבודד, ושהעולם נגדנו.
כי זה 2000 שנות התניה, שבידוע שעשיו שונא ליעקב.
עכשיו אתה מספר לי...
זה לוקח זמן
להתאושש מזה. גם הסיפור של עשיו ויעקב, בחייך, בוא ניקח את כל הפרשה הזאת, ונראה מי יתנהג שם איך, בכל הפעמים.
לא הסיפור המיתולוגי, אלא התודעה...
הבנתי, לא...
שז'אן פול סארטר אמר שהאנטישמי יקבע מי הוא יהודי.
נכון. פר, אני הבנתי את העניין של עשיו ויעקב, אני אומר לך שזה פרשה שאם אתה...
יעקב הוא השמוק.
זה אי אפשר לתאר מה קרה במפגשים ביניהם.
זה ברור שיעקב הוא הלא טוב. כל מה שאני טוען הוא שתהליכים רוחניים, תרבותיים, הם ארוכי טווח. תראה, דיברנו על מלחמת העולם השנייה, אבל נתנו לה 200 שנים לפניה.
אבל אתה ממש צודק. אבל העניין הוא ש... התוכניות שלי לחיות 200 שנה כנראה לא תתממשנה.
דבר איתי, אז יש לי את הפורמולה.
ויש לי ילדים, ויש לי נכדים, מעטים מדי, אבל יש לי. ואני רואה את התבוסה של התפיסה שדיברנו עליה, שהריבון הוא היחיד, ואין ריבון מעליו. יש המון ריבונים אחרים. התפיסה הזאת נמצאת בנסיגה, היא עוד לא בתבוסה, אבל היא בנסיגה, אבל... כי מנצחים אותה הזרמים היהודיים, הפרנואים, המסתגרים.
כן, אבל כאן, ואנחנו כבר בשיחה שאחרי השיחה, אני אגיד לך, מכיוון שזו תופעה עולמית עצומת כן, ממדים, כן. אז יכול להיות שהקואליציות הבאות תהיינה קואליציות של כל אלה כמונו כל פה אלה. ושם ושם ושם, נגד כל הפונדמנטליסטים שפה ופה ופה ופה.
וזה יהיה סיום נאות לשיחתנו, שכן ההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם, זה היה הרעיון שלו. בוא נתאגד כל חסידי זכויות האדם מכל העולם, זה לא מאבק פרטי, זה לא מאבק ספציפי, זה מאבק אוניברסלי.
סיימנו בחיוביות.
יאללה.
דלי, תודה.
יאללה.